ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מה יותר פשוט מעוד מעט בתפילת ערבית להגיד על הניסים? אין שם מילים קשות, אבל כשמתחילים לנתח מגלים כמה בעיות. בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, מי הוא הכהן הגדול? מתתיהו יוחנן חשמונאי. מה זה חשמונאי? זה משפחה? זה מקום? דברים שהם כל כך בסיסיים, וזה הרי תקנת הדור שאחרי זה, כתוב לשנה הבאה, לשנה אחרת קבעום, בהלל ובהודעה. אז היסוד של ההודעה מקיימים כי קבעו את זה בהודעה, גם בברכת המזון וגם בתפילת העמידה. אז צריכים להבין פשוט פשט מה זה הדבר הזה בכלל. מה שנוגע לכינויים של בני מתתיהו, זה כבר ידיעות מאוחרות יותר שיש לנו בספר חשמונאים. אז כולם הם מסלסלים ביהודה המכבי, בחב, בקוף, לכאן ולכאן, וכיוצא בזה גם בכינויים של שאר האחים של הבנים של מתתיהו. אבל גם השם הזה מתתיהו והשם הזה יוחנן, אז קודם כל להעמיד את העובדות ההיסטוריות על עמדתם הבסיסית. יכול להיות שאנחנו לא יודעים, אז הגופה צריכים לברר. אז נראה, השם מתתיהו מופיע בתנ"ך בראשית בית שני. בראשית בית שני, כשעזרא מנהיג את הדור ומכנס איתו, עזרא הכהן, עזרא הסופר, מעמיד יחד איתו את החשובים, את הזקנים, אז מקום אחד כתוב, ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתתיה. לא כל כך ברור לנו אם הם כהנים, אבל בוודאי הם חשובים, הם אצילי העם, הם הזקנים המנהיגים. ומתתיה הראשון, ויש עוד כמה שמות, זה מימינו וזה משמאלו. כיוצא בזה בפרק י' בנחמיה, ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלים מברי יהודה, ישבו איש איש הכהנים הלוויים, ובירושלים ישבו מבני יהודה בבנימין, עתיה בן עוזיה בן זה, מן הכהנים ידעיה בן יויריב. זה אנחנו יודעים מברייתות שעוד נגיע אליהם, שמשפחת מתתיה ויהודה וכולי היו ממשמרת יויריב. אנחנו מכירים את זה גם בגמרא בתענית, כשהגמרא דנה על החורבן, אז היא אומרת משמרת יהויריב הייתה. אז זאת אומרת זה בית יהויריב, משפחת הכהונה, שהייחוס שלה משתלשל מאז ראשית בית שני. כתוב שזה היה אותם המשפחות שישבו בירושלים בראשית שיבת ציון. וכיוצא בזה בנחמיה י"ב, ואלה הכהנים הלווים אשר עלו עם זרובבל, עלייה הראשונה, בן שאלתיאל וישוע ברוך ומריה, שכניה, עידו, מימין, שמעיה ויויריב. שוב, היה איש יויריב, משפחת הכהונה, וכל הבית שבא אחריו, בית משמרת יויריב. אז יש לנו שמות שאנחנו מכירים ואנחנו אמורים להיפגש איתם מאות שנים אחרי זה. זאת אומרת, אם הרמב״ם המפורסם המיוחד בראש הלכות חנוכה, שבחזרה לאחר הניסחון החשמונאי וחזרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה, הבית השני עמד למעלה מ-400 שנה, הווה אומר תקופת החשמונאים בערך באמצע בית שני. אז יש לנו שראשית המשפחות שעליהם אנחנו מדברים הן משפחות מתקופת בית שני מינימום, אולי היה להם גם ייחוס קדום יותר. והשמות הללו מתתיה יהויריב חוזרים. בספר המכבים, שהמקור שלו איננו בעברית, המקור של ספר החשמונאים עבד מאיתנו, הוא נכתב כנראה בעברית לכתחילה, תורגם לכמה וכמה שפות במזרח, לחבשית, לקופטית, לסורית, לארמית, גם יוונית תורגם, ונשתמר במנזרים ובמקומות במדברות, כשמזג האוויר הוא יבש יותר אז זה לא יתבלה, וכך הוא נשאר רוב שנות הגלות. לפני 100-120 שנה תרגמו את זה לעברית מחדש, ותרגמו את זה לעברית יעני מקראית, ויקום וילך בימים ההם כמה תתיהו. נפקא מינה שזה לא כל כך מדויק, אלא זה התרגום, יכול כיוצא בזה כמובן בן סירא, אבל אני לא נכנס למסגרת הזאת. היום אנחנו יודעים שספר חשמונאים מסווג למה שקרוי גם בלשון המשנה והגמרא ספרים חיצוניים. הם חיצוניים כמו ברייתא, ברייתא מחוץ למשנה, אז כיוצא בזה התנ"ך הוא המשנה כביכול, ומה שמחוץ לה, מה שמברא לה, זה הספרים החיצוניים שבחלקם בן סירא נתגלה בכניזה הקיירית, שזה סיפור בפני עצמו, מקום שמצאו את כתב היד האורגינלי של הרמב״ם ביד החזקה בחלקה, מצאו גם את בן סירא העברי כמות שהוא. ובן סירא יש לנו כבר, כתוב בגמרא בבבקמה, אם תעזבני יום יומה מעזבקה, אומר רש"י מקרא הוא בבן סירא, מקרא זה פסוק בבן סירא. על כל פנים, אז בספר מכבים כתוב, בימים ההם קם מתתיהו בן יוחנן בן שמעון כהן מבני יהויריב. הנה הוא הגיע לנקודה משמעותית על הצעדים הראשונים שנעשה שם במודיעין. אז הוא אומר מתתיהו בן יוחנן, עכשיו אתה שומע כבר את הסבא של מתתיהו, יא שמעון כהנים מבני יהויריב. את יהויריב כבר בגדנו 200 שנה פלוס קודם. המסורות הללו שרמוזות בתנ"ך באות לניסוח ברמב״ם בהקדמת המשנה. הרמב״ם בהקדמת המשנה, הוא כתב את זה ערבית, זה תורגם על ידי כמה לעברית, הרב קפח קודמים לו, על ידי הרב שילת, אבל במדורה של הרב שילת הוא השמיט את הפרקים הללו שהם לכאורה טכניים, אותם פרקים שהרמב״ם מצא לנכון לכתוב אותם. כמה תנאים נזכרים פה, יש תנאים שנזכרים רק פעם אחת במשנה. אז אחד הפרקים הנספחים לרמב״ם, הפרק השלישי, כאשר נתפרסם מיחס חכמי המשנה, ואז זה דורות, והחבורה הרביעית יוחנן בן מתתיה ויהושע בן פרחיה, אנחנו מכירים אותו ממסכת אבות, ניתאי ארבלי, הפרק השישי לגלות הסוטו משמותם כדי להוסיף גם בן פרסום עד שיהיו נקובים. זאת אומרת, מה אנחנו יודעים ידיעות נוספות על השם הזה? על ניתאי ארבלי אנחנו לא יודעים, מסתום חי בסביבת ארבל, אבל הרמב"ם אמר יוחנן כהן גדול הוא יוחנן בן מתתיה הידוע. אז קודם כל הרמב"ם נקט שבימי מתתיהו בן יוחנן, יוחנן הוא הכהן הגדול. לא כתוב על מתתיה שהיה כהן גדול. גם אנחנו לא יודעים מי זה אותו כהן גדול שבחותמו היה חתום פח השמן, האם זה היה מקרה לא מקרה, נשאר בעיה. על כל פנים, אז הרמב״ם דקדק, הוא יוחנן במתתיה הידוע הנזכר בתפילות בסיפור הניסחות על מחי יוון. גמרנו את הסיפור, הרמב״ם פסק בצורה מאוד בהירה, כל פנים נקעת כך בפירוש המשנה, שהוא יוחנן במתתיה והוא הנזכר. אז מתתיה היה כהן ויוחנן זה היה אביו, לא ידוע בכלל אם אביו היה בכלל בתמונה של המרד. על כל פנים, זה הסיפור הניסחות, זה הרמב״ם הבא הכי פשוט שיכול להיות בגלל האנשים וכו' וכו'. ואז הרמב״ם מדבר על אנשים שאין להם שום כינוי, שמעון הצדיק, אנטיגנוס איסוחוב וכו' וכו' וכו'. נוהגים לקרוא למאירי המיימוני הקטן, למרות שהוא חי יותר מ-300 שנה אחרי הרמב״ם, אבל הסדרנות שלו והחשיבה הבהירה שלו והניסוח הבהיר שלו מזכירים לנו את הרמב״ם. גם בסדר האדריכלי, דברי המשנה, דברי הגמרא, מי שמרגיש טעם בלמוד המאירי יכול לראות איך הרמב״ם מתמודד עם הסוגיות. על כל פנים, אז המאירי, שהוא המיימוני הקטן, כתב גם פירוש למסכת אבות. אבל בפירוש למסכת אבות הוא כתב גם הקדמה. הרמב״ם כתב הקדמה של 8 פרקים עם היסודות ההגותיים הפסיכולוגיים, והמאירי כתב הקדמה שיצא גם כספר בפני עצמו בשם סדר הקבלה. דהיינו, מה אנחנו יודעים מתוך דברי הגמרא על השושלת ועל היחסים ועל הסדר ההיסטורי של המקבלים. אז הקטע קשור לענייננו. מלכי החשמונאים, זאת אומרת המאירי כאחד הראשונים בתקופה הראשונים היותר מאוחרת, בדק את כל הנתונים ההיסטוריים שהוא מצא לפניו. מתתיהו, יהודה, יונתן, שמעון, הורקנוס ואריסטובולוס, ולסוף 174 שנה שהיה סוף לבניין, מרד מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, והוא הנקרא חשמונאי ובניו באנטיוכוס מלך יוון, ועמד הוא ובניו על הממונה שלו והרגו, זה הסיפור התמציתי שמופיע בספר חשמונאים, והרגו לכל חילו בעזר הרומים, ועמדו הרומים ממהם בנאמנות וכו' וכו'. וכאן והיו מהם הרבה מלכים, חשמונאי, והוא מתתיהו בן יוחנן כהן גדול שמלך שנה אחת, תואם את מה שיש לנו בספר חשמונאים, שמתתיהו הזקן יכול רק להצית את המרד אבל לא יכול היה להמשיך אותו כי הוא כבר היה זקן, ואחריו יהודה בנו שמלך, ואחריו יונתן אחיו, ואחריו שמעון אחיו, ואחריו יוחנן בו נקראו, ואחריו אוסטובלוס וכו' וכו'. אני מדלג על ההערות האלה למרות שבהערות של המאדירים בני ימינו יש הרבה השוואות היסטוריות כדי למקד את העניין. והוא שבימי אנטיגנוס לא מצאתי בתלמוד מי היה בימיו, אלא שגדולי המחברים, הנה זה הכינויים שהמאירי חילק למפרשים, את הרמב״ם הוא כתב לו גדול המחברים, לרש"י כתב גדול המפרשים וכו'. אז אומר הרמב״ם שכתב שרב אליעזר בן חרסום היה בימיו וכן בימי, לא נודע למי היה בימיהם. בסדר, על כל פנים היה מן הנמצאים עמם יוחנן בן מתתיה, והוא יוחנן כהן גדול. אז הוא עשה את יוחנן בנו של מתתיה ולא את אביו, והוא יוחנן כהן גדול הנזכר בתפילת חנוכה. אז הוא למד מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, והוא הכהן הגדול היה יוחנן, הוא מיהודה בן אבאי וכו' וכו'. בסדר, אז עכשיו אני עובר לעמוד השני ונראה מה יש במקורות חז"ל נוספים. אז יש במדרש מעשה ששמע יוחנן כהן גדול. אז אתה שומע על כהן גדול בלי שום נספחות, ששמע בת קול יוצאת מקודש הקודשים. אז כמובן שאפשר לומר שהוא היה מחוץ, הוא היה בקודש, שהוא היה בעזרה, אבל יש רגליים לסברה שהוא היה כהן גדול ונכנס לבית קודשי הקודשים להקטיר קטורת. מכירים את הנענה לו בראשי וכו' וכו'. זאת אומרת, כמובן שעצם הכניסה לקודש הקודשים הייתה מלווה בחרדה מיוחדת, טקסיות רבה מאוד, 7 ימים קודם, כל מה שמתלווה לזה. אבל הוא נכנס, הוא נכנס להקטיר קטורת בבוקר, בערב, לעזות העזאות, כל מה שאנחנו אומרים בסדר העבודה. ופעם אחת הוא נכנס ושם, והיה לו שם גילוי, אותו גילוי שיש גם בסיפור הזה, נכנס וראיתי את הקטריאל השם צבאות, כל הגמרא שם היא גמרא סתומה, זאת אומרת היא סתומה מבחינת המושגים שמטפלת בהם. אז יוחנן נכנס לשם, ואז הוא שמע בת קול יוצאת מקודשים, ואמרו ניצחו טליה דאזה להגח הקרא באנטיוכיה. הוא שמע קול שאומר זהו מלחמת יום הכיפורים, עכשיו יום הכיפורים, אתה נמצא פה בקודש הקודשים, יש איזה מחלקה, יש איזה פלוגה, יש איזה גדוד יהודי שהלך להילחם באנטיוכיה, העיר של אנטיוכוס, המושבות היווניות שבסוריה של היום, ותדע לך שהקרב הזה נחלו היהודים ניצחון, וכתבו אותו יום איך שהוא יצא ואמר להם את זה. אז במוצאי יום הכיפורים, אם נכון זה היה במוצאי יום הכיפורים, הם כתבו את השעה ואת היום שאמרו, כי לא היה הלכות ולא היה טלוויזיה, לא יכלו לדעת מה קורה שם, ייקח זמן עד שהם יחזרו. אז הם כתבו אותו היום ואת השעה, והיה כן, ובאותו היום ניצחו. זאת אומרת שהם כיוונו שזה לא הייתה סתם דמיון, אלא באמת כך עירה. עירה שבאותה שעה שיוחנן כהן גדול היה בבית קודשי הקודשים, הוא שמע, נכון שבמדרש לא כתוב שהיה בבית קודשי הקודשים, אבל כך, גם אם לא, על כל פנים, הוא שמע קול שיוצא מהמרכז ומודיע שהניצחון, מלחמת יום הכיפורים ניצחו. והוא שמע את זה משם. שמעת על פי דרכנו את היסודות הללו. עכשיו יש בגמרא במגילה. במגילה כתוב, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, לא מאסתים בימי כסדים, שעמדתי להם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ולא גאלתים בימי יוונים, שעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיהו כהן גדול. אז הגמרא שלנו בפשטות, כמו שקוראים את הגמרא, הגמרא מניחה שמתתיהו היה כהן גדול. יכול בהחלט להיות שמתתיהו היה כהן גדול והוא ירש את אביו שהיה יוחנן כהן גדול. זה לא סתירה כמובן, אבל ראינו בראשונים גם הרמב״ם, גם המאירי בעקבותיו, שדיברו על, וגם כאן, אם אנחנו צודקים, שזה היה ביום הכיפורים, אז יוחנן היה כהן גדול. אין הכרח, היה, יכול להיות שהיה לו יוחנן עוד כמה בנים, אבל מהגמרא שלפנינו, זה הגרסה, לא ניכנס פה, יש פה מה שנקרא דקדוקי סופרים, דיינו, מי שמבקש להעמיד את נוסח הגמרא על דיוקו, והיהודי שעשה את זה, גם כלפני 100 שנה פלוס אסף את, היום זה כבר אין פטנט, יש אוצר החוכמה ונותנים לחיצה ורואים את כל הגרסאות, אבל הספר הזה הוא ספר יקר המציאות, נמצא בספרייה ויש עליו כל מיני הגאות והשלמות שעשו מכתבי היד שהיו ידועים אז, כדי לדעת איך הגרסה בגמרא, אם מתתיהו יוחנן גדול או יוחנן כהן גדול. על כל פנים, זה הגמרא במגילה שלפנינו. יש סידור עבודת ישראל, מי שהוא בן ליוצאי אשכנז שקוהר עם יקס יודע בדיוק איזה משקל יש לסידור הזה. זה סידור מאוד מדוקדק, ידועים מאוד מסודר, והמחבר שלו בנה את כל הדברים כגון אלה, ולא יקרא את כל הקטע, אבל אני קורא מהקטע סידור ישראל. יש ספק אם הוא מוסב, כהן גדול, אם הוא מוסב על מתתיהו או על יוחנן. ואז הוא מביא את הרמב״ם ואת כל היסודות הללו שאנחנו רואים. יש עוד סידור, סידור של האדמו"ר, אדמו"ר מצ'כנוב, בשם צלוטה דאברהם, והוא סידור נוסח אשכנז, והאדמו"ר היה יהודי מאוד דייקן, והוא כתב על היסודות הללו, זה מה שאני קורא, הפירוש הזה זה בשם עמק ברכה. מתתיהו יוחנן כהן גדול, לא מצינו בשום מקום שמתתיהו היה כהן גדול, וידוע שדירתו הייתה במודיעין מספר חשמונאים ולא בירושלים. אנחנו יודעים שמודיעין, וקראו לוודאי שזה בסביבת מודיעין של היום, יש לה יחס לירושלים, לא רק מפני ש-433 היה המעבר הנורמלי, הוא היה גם המעבר הנורמלי, באמת הנורמלי, כי למעשה הדרך, כביש מספר 1, הוא סלול בין ערים, שער הגיא, בבלבד, והיה צריך שם, זה הטורקים עוד עשו את כל הסיפור הזה, היה לא קל להגיע לש... הדרך של 433 היא הרבה יותר רהוטה, זה הייתה הדרך הנורמלית. נפקימין בהלכה, מי שהיה בערב פסח מחוץ לירושלים, אם היה בדרך רחוקה. אז הגמרא דנה מה הגדר של דרך רחוקה, ואחד הקריטריונים מן המודיעין ולחוץ. זאת אומרת, ברדיוס מסביב לירושלים שעובר במודיעין, מהמודיעין ונניח צפונה או מזרחה, תלוי איפה אתה נמצא, אתה, שאפשר להגיע ברגל במשך חצי יום משם לירושלים, אז הוא חייב להביא קורבן פסח. אם הוא מהמודיעין וחוצה, אז הוא פטור, זה נקרא דרך רחוקה, אז יביא פסח שני וכו' וכו'. אז כהן גדול בדרך הטבע היה צריך להיות סמוך למקדש. נכון שאנחנו למשל מוצאים, זה קשור בעקיפין לסיפור של חנוכה, אבל לא נדבר עכשיו על זה. הגמרא ביומה, ששמעון הצדיק, כשאלכסנדר, זה קצת לפני תקופת ההתייוונות, כשאלכסנדר עבר בארץ ו היה צריך למצוא מסילות לליבו כדי להטות את המצב של היהודים וכו' וכו'. השמעון הצדיק הלך ברגל עם זקני ירושלים לפגוש את אלכסנדר, והם הלכו כל הלילה מירושלים ונפגשו איתו בראש העין. כתוב מפורש באנטיפטרוס, המבצר הזה קיים עד היום. זה מבצר צלבני, אבל זה אותה ממש בראש העין. אז שם הם הלכו. אז זאת אומרת שזה היה הגבול שבהם הלכו מירושלים. אז דרך הטבע, כהן גדול צריך היה לגור בירושלים. אם מתתיהו גר במודיעין, וכך הרהיטה של הסיפור בספר השמונאים, אז הוא לא יכול היה להיות כהן גדול, כי הוא הרי צריך להיות במקדש וכו' וכו'. אני חוזר. לא מצינו בשום מקום שמתתיהו היה כהן גדול, וידוע שדירתו הייתה במודיעין ולא בירושלים. אבל התואר כהן גדול קאי על יוחנן, וכן משמע מדברי הרמב"ם, זה הרמב"ם שראינו בהקדמה לפירוש המשניות שכתב יוחנן גוי גדול וכו'. הוא נזכר גם במשנה. במשנה בסוף מעשר שני כתוב שיוחנן כהן גדול העביר הודיות מעשר. מי שזוכה לקיים את הפרשת תרומות ומעשרות כהלכתם, יכול בשנה הרביעית, בשנה השביעית, לומר, עשיתי ככל אשר ציוויתני, כמו שהתורה מנסחת את נוסח וידוי המעשר. אבל זה צריך להיות מדוקדק, כיוון שיש זלזולים בדבר הזה. אז יוחנן כהן גדול ביטל את הדבר הזה, הוא עשה עוד כמה וכמה דברים. אז הוא אמר, הוא יוחנן במתתיהו ידוע נזכר בתפילות. השם היש לתקן שם, כתוב יוחנן אבי מתתיה, כיוון שבסדר העולם שאביו היה שמו שמעון, רואים את הבלבול או את הגרסאות השונות. גם השאלה חשמונאי, רגילים לומר חשמונאי, וכן כתב בפרי חדש וכו' וכו', על שם אבי אביו חשמונאי, שכל המשפחה קרויה על שמו. ובסידור עבודת ישראל כתב שאתה לנקוט החשמוני, לפי שהספרים היו בלתי מנוקדים, הכניסו א' לאורות כמו שמי, שהשם הוא שמי שין מם יוד, וכשהפסיקו לנקד הכניסו גם את א', אז יכול להיות שהשמו חשמונאי, משהו כגון זה. וכתב משום שהוא מאיר חשמון, אבל לא דיבר יפה, בקיצר מקום כתוב חשמוני. אני מתכוון לומר שהזהות של מתתיהו מוטלת בספק ביחס, שהוא היה כהן זה אנחנו יודעים, זה הרי קראנו, אלא שאלה אם הוא היה כהן גדול או שהוא היה רק בנו של הכהן הגדול. וחיו יצא בזה, יש בעמוד השלישי, זה הערות של הנכד של בעל תפילות עדי אברהם, שהוא ייקח מישהו גיליון אחד ותן לרב מורה. בימי מתתיהו ויוחנן כהן גדול, השאלה למי מתייחס התואר כהן גדול, ליוחנן או למתתיהו, הטרידה דורות דורות, כל שעמדו בה ועסקו בה, ומטרידה עד היום הזה כולם מתעסקים בה. אז זה כבר יהודי בן ימינו שמסכם את זה ואומר, באמת כבר דשו ברבים דורשי רשומות, ומסקנה ברורה לא הסיקו. והוא צדק בהנחה הזאת, ויש פה צדדים לכאן ולכאן להסביר את כל היסודות הללו. לפי רוב הממצאים בנויה הטבלה שלפנינו, אותה טבלה שרואה בחשמון ראש השושלת, ואחריו שמעון, זה הסבא של מתתיהו, זה גם ראינו, יוחנן זה כתוב בתפילות שלנו, ואחר כך מתתיהו וכו' וכו', ואז בא לפה כל אילן היחס, חמשת הבנים של מתתיהו עם כל אלה שבאו אחריהם, זה כבר מתחיל להריח קרוב להורדוס, עם כל מה שבא, עם הגמרא מפורסמת בקידושין, כל מי שאומר שהוא מבית רשמונאי, אז הוא עבד, הוא לא בסדר וכו' וכו'. אחרי שכפי שהרמב"ן רמז בפרשת בראשית, בפרשת ויחי, החשמונאים נענשו שסולקו כל השרידים שלהם כתוצאה מלקיחת המלכות שלו ברשות. בסדר? אז האמת היא שללמוד את הסוגיה הזאת צריך בשביל לדעת. בשביל לדעת, בדרך כלל בעלי המוסר היו אומרים דברי התעוררות וכו' וכו', ואחר כך היו אומרים, ולמייסה? מה צריכים למייסה? למעשה לשקוט בתורה, למעשה ללכת, להגיע בזמן לתפילה, כל מיני מסקנות שצריכות. פעם אחת הסבא מסלבאוטר אמר, אז מה למעשה? למעשה שצריכים להבין. גם עצם הידיעות, גם הן חשובות. זאת אומרת, כשאתה אומר בתפילה, בימי מתתיהו בן יוחנן, מי הוא הכהן הגדול? מתתיהו או יוחנן? או אם זה כהן גדול, בן כהן גדול. גר במודיעין, לא גר במודיעין. איפה הוא נכנס בחכמי המשנה? אתה מוצא במשנה כמה תקנות של יוחנן כהן גדול. זה אותו יוחנן כהן גדול של מתתיהו? איך התקנות הללו לבטל את המעוררים? כמה דברים שהמשנה בסוטה מדברת על תקנות שלהם? אז על מה יסיעו שצריכים להבין? אבל חוץ מההבנה הזאת והידיעה ההיסטורית, יש כאן גם מסרים. הדברים המעניינים הוא שהדיון ההיסטורי הזה, כביכול היבש, יש בספרי חסידות ניסיון להבין את המסרים. מה הפשט? אז הנה כתב הבני יששכר. מתתיהו, כבר כתבתי לך, וזה הכלל החשוב. דכל דבר ניסי לא במקרה הוא. במערל זה מנוסח, כל הדברים הגדולים לא באים במקרה. זאת אומרת, דברים, גם דברים שאנחנו מכירים בימינו, אירועים היסטוריים עמוקים, הם מתרחשים בנתונים, בזמנים, לא במקרה דווקא ביום הזה. ובפרט כאן, יש להתבונן, התחיל בימי מתתיהו, ולא זכר אחר כך ממנו כלום. על כורחך, הכוונה לשם מתתיהו שהיה נקרא ראש הדור ההוא, ולא לחינם הוא אומר, למה דווקא מתתיהו? אתה לא שומע את הנתינה האלוהית, את המתת שהקדוש ברוך הוא נתן פה? על פי אמור בזוהר הקדוש, וזה לשונו, התבדר ישראל לארבע רוחות, לגבי ארבע גלויות, בסדר? אם כן, אחר גלות יוון, שהוא מסמך על הזוהר הזה שאני לא עוסק בו עכשיו, שנשלם תיקון ג' אותיות י' ה' וה' ו'. אתה לא שומע במתתיהו את שלוש האותיות של שם הוויה? כאילו חסר עוד משהו? את אומרת, באיזה מקום שהוא אוטוטו זה כבר יכול להיות השלמה, וזה לא הושלם? על כן היה שם הדור אשר נעשה נס בגאולה על ידו מתתיהו, רצה לומר מתת יהו, שהנשמה הזאת הבא בדור ההוא מתנה לעולם להשלים החפץ הנרצה. אז זה לא סתם דרושה שעשו את זה בחגיגת היובל למתתיהו. השם מתתיהו בא בכיוון כזה שיש לו משמעות. אז בתקופת המקרא, אז זה כבר יסודות שיש אפילו ברב דסלר, שאנשים גדולים, הקדוש ברוך הוא נותן בלב ההורים או בלב אלה שקוראים את השם תכנים. אבל על משה רבינו, אברהם אבינו, אב המונגויים, כל אחד יש לו מסרים, יעקב מן העקב, כל הדברים הללו הם בעלי מסר. אתה שומע במתתיהו מתנה שהדור הזה קיבל, ומעתה תתבונן. הנס המופלא הזה שמצאו פח שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. אז הוא כותב שהוא, אני לא בטוח שהוא צודק, אשר היה שמו מתת יהוא, זה ודאי לא היה מן הקן. אינני יודע מאיפה הוא יודע את זה, אולי כל פח, כי שאתה מדבר על הברייתא הזאת חתום בחותמו של כהן גדול, משמע שזה היה הבדץ, זה היה ההכשר שאכן זה נעשה על פי כל הכללים, ושזה שמן שגררו בראש הזית, כמו שהגמרא אומרת, שמן זית זך, איך עושים אותו. על כל פנים, אז אם מתתיהו הכהן הגדול, וכאן הוא נקט עמדה בשאלה בימי מתתיהו מי הוא הכהן הגדול הזה, אז שיהיה כהן גדול חותם השמנים, ועל השמנים ויינות וסלטות היו ממונים וגזברים לספק המצרך. אנחנו יודעים מהברייתות, גם מהמשניות, שהולכים לכותל או שיורדים במדרגות, אז אפשר לראות מול הכותל יש קשתות כאלה. היום אנחנו יודעים הקשתות הללו היו חנויות בימי בית שני. יהודי בא מן הגליל, הוא לא יודע מה הוא רוצה להביא קורבן תודה, אבל הוא יודע איפה לוקחים לחם טהור, איפה לוקחים צמח, איך אופים 40 לחמים, חמץ, מצה, סלטות, לא, הוא באמת לא יודע. אז סנהדרין תקנה שהיו ערכות מה שצריך. היהודי היה משלם, מקבל מהגזבר פתק, והיה כתוב עליו קוף, קורבן, מנחות, כל מיני דברים כאלה, היה ניגש שם לחנות הזאת, חנויות קטנות כאלה, בדרך למקדש, היה משלם, והיה מקבל את הערכה הזאת, והולך עם זה להר הבית. אז הוא אומר, שמנים גם היו בצורה כזאת. הוא לא ידע כמובן מהממצא הארכיאולוגי. האמת היא שגם אנחנו, אני זוכר, כשחפרו את החפירות הראשונות, אמרו כל מיני סברות, מה זה שורה, בר שורה. היום אנחנו צוחקים מכל מיני סברות כאלה, שבכלל לא מתחיל. כי לא ידעו מה זה, ראו פתאום. אבל היום אנחנו מכירים את הכל, כולל גם את הצלבה של יסודות ארכיאולוגיים והלכתיים, שזה היו חנויות שהיו לפני מי שהיה עולה להר הבית, כמו שהיו מקוואות, והיה צריך לטבול כדי לעלות להר הבית, היה צריך לקבל, אם הוא רצה להקריב קורבן, וכל אחד היה קורבן חגיגה, הוא לא ידע את כל הפרטים, אז סידרו לו את זה, הוא קיבל את הערכה הזאת, וכך הוא הלך. אז היו גם פחים של שמן שהיה חתום עליהם כהן גדול, כך לכאורה עולה מתוך הסיפור הזה. אז זה מה שהוא שואל, ונזכרים לספק המצטרך, אבל הדבר הזה היה ניסי, שהפח הזה שמצאו היה חתום עליו שם הכהן הגדול מתת יהוא, להורות על הכוונה עליו. אז הוא למד פשט, לא יודע, אז הוא אמר, על אדמור לא שואלים קושיות. מתת השם יתברך, ג' אותיות, לאפר הצעת היוונים, שרשו אלה שכחם התורה ותהי לאפר. זיכרון לבני ישראל עד עולם, הבן כי נחמד ונעימו. בסדר, מחלק לעצמו מחמאה. ומעתה, בסדר, לא יקשה עליך משהו הפוסקים, זה הרי השאלה המפורסמת. כבר אמרנו שנדמה לי שיש בספרייה ספר שיש בו 500 תירוצים על קושיית הבית יוסף. מה היה? מה הסקנדל? היו 7 ימים. מה היום? הרי מצאו פח שהוא היה לו שם נורמלי. אז יש מקומות שכתוב ואפילו לא היה אפילו פחד. נו, אם אפילו לא, אז גם היום הראשון היה נס. אבל לפי הנוסח הרגיל לא כל כך פשוט. אז הוא אומר, כי תראה שהיה נס נפלא שהיה חתום על הפח שם כהן גדול מתת יהוא. דבר שלא נראה ולא נשמע מעולם. ומת השם התברה איתה זאת, ברוך המפליא פלאות. בסדר? אז הוא אמר שהעובדה שהשם מתתיהו היה על הפח, דבר שהוא כנראה חידש אותו, אז ממילא זה עצמו היה נס. בן יוחנן, יש להתבונן בנוסח הדוע דפורים, לא יחסו את מרדכי, לומר מרדכי בן יאיר. כאן זה שאלה נוספת. בימי מרדכי ואסתר, אנחנו יודעים, מרדכי זה לא סתם, את מרדכי משלשלים עד קיש, בן יאיר, בן שמי, בן קיש, איש ימיני, אסתר בת אביחיל, מסלסלים במגילה. בנוסח על הניסים, יבש, מרדכי ואסתר, הנחה שכולם יודעים. אז למה? במה מתתיהו ונגמר. אם היה אנוס המתיהו כהן גדול היה בסדר. למה דווקא כאן מזכירים את אבא שלו? אנחנו מסוקרנים לדעת, ואנחנו יודעים גם השלמות של השושלת המשפחתית. והאמת היא שהכותרת על הניסים היא משותפת גם לפורים וגם לחנוכה. אז השוויון היה צריך להיות גם בזה, או שמזכירים בשני המקרים, והרי אנחנו יודעים גם על מרדכי וגם על אסתר את שמות ההורים, לא לדבר על שם הסבא והסבא רבא, מרדכי בסדר. אז כמו שיש פה מתתיהו יוחנן, היה צריך להיות מרדכי בן יאיר. למה פה יש פירוט וכאן אין פירוט? בסדר, אז יש כמה מהלכים בזה, אבל עכשיו אנחנו מדברים במהלך שהוא מציע. ולמה יחזו כאן? ונראה לי על פי מה שכתבתי, גדולה עבירה לשמה, והנה נכתב אצלנו. טוב, אז לא רוצה להיכנס לזה, אני אעבור לעמוד השני. בשורה השלישית, הנה יוחנן כהן גדול עשה כן עבירה לשמה במה שביטל הודיית המעשר. הנה הוא ביטל מצוות עשה דאורייתא. יש מצווה מן התורה שכשיכלו שנות המעשר, והוא באמת בסדר, ביארתי הקודש מהבית וגם נתתיו, עשיתי ככל אשר ציוויתני. אז מה יש? יש כאלה שאי אפשר להם, אז יש להם בעיה, אבל אלה שכן יכולים ועשו, מה הוא ביטל את הדבר הזה? וזכותו בזה עמדה לבנוע אחריו התעוררות הרע של רשע בית ה... על כן נרשם הודעה, הוא אומר, גם יוחנן כהן גדול, גם הוא תרם תרומה לטהרת העבודה במקדש. ראה והבן גדלות העברה לשמה, הוא יוחנן שעשה לשם שמיים בביטול ההודעה. אז הוא אומר, וידוי מעשר, הודעת מעשר, עשיתי ככל אשר ציוויתני. אז הוא ביטל, אבל הוא ביטל לשמה, הוא ביטל לשמה לשם שמיים, כדי שלא תבוא תקלה, מפני שאנשים היה נדמה להם שהביאו את המעשרות הכל כהלכתם, ובאים ואומרים וזה לא נכון. אז הוא עשה עבירה במרכאות. בנו מתתיהו, תקנו את הימים הללו בהלל והודאה. הקדוש ברוך הוא כביכול מבקש שניתנו לו סט של הודעות. ירדה ההודעה של וידוי מעשר, אז יביאו עכשיו הודעה על הנס של חנוכה. זאת אומרת, יש בין יוחנן לבין מתתיהו מכנה משותף ביחס אל יסוד ההודעה. והתפרש עוד אומרו בן יוחנן דייקה, הנה קבעו שמונת ימי חנוכה, והנה יקשו מה היה הנס ביום הראשון, מציאת הפך עצמו, תירוץ נוסף, והמנהג לעשות כזאת שיחתום כהן גדול, והנה נשבר הפך הזה והיה לנס, והנה השרת הפך היה בעת הזעם. וזה נשמע שגם בעת הזעם מצפה הקדוש ברוך הוא לחננו, ולא ינום ולא ישן שומר ישראל. גם שנדמה שבעת הזעם הוא בהסתר פנים, הוא כן תנומה ושינה חד ושלום. אחת התקנות, כשהיו אומרים, זה המשנה בסוטה, היו אומרים אורה, למה תישן? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא שלכם ישן? הוא ביטל המעוררים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא ישן, אז ממילא לא צריכים להגיד לו אורה. הנה יוחנן כהן גדול ביטל את המעוררים שהיו אומרים אורה למה תישן, והיה זה שכרו מתתיהו בנו, שממעשה הנס שנעשה לו נתבדה לכל אשר לא ינו ולא ישן שומר ישראל. גם בעת הזעם מצפה לחננינו. על כן קבעו שמונת ימי חנוכה, כי עיקר הוראת פלא הנס הזה היה ביום הראשון. אז הוא ניסה לומר שבשמות הללו ובמסורות החזליות, מה עשה אותו יוחנן כהן גדול, יש תיקון של מתתיהו. מה שאבא שלו בהתאם לנסיבות ביטל, הוא החזיר אבל בצורה אחרת אל מקומו של עבודת המקדש. וכיוצא בזה, הנה דוגמה אני קורא בסימן י' א', והתפרש עוד, דיני עד ימיו של יוחנן היה פטיש מכה בירושלים במועד, ועמד הוא ביטלה. אסור לעבוד בכל המועד, דבר העבוד מותר. אז ממילא היו אנשים נפח. בא יהודי עולה לרגל, הוא בא לחג בירושלים, הוא שומע, הוא עובר, שהוא גורא נפחים עובדים, גבעות. הלך ספר לו שום דבר עבוד, היהודי הזה אין לו ממלא לאכול, הוא חייב לקנות משהו לילדים שלו לקראת החג שמה לאכול, הדבר עבוד, אז מותר לו להקות בקורנס. גם שהיה דבר עבוד, עם כל זה כיוון, אב שמילתא, איקה זלזול במועד. אבל היהודי שבא מהגליל ועובר בירושלים ושומע הכל, בירושלים לא שומרים חול המועד. אז יוחנן ביטל את התקנה הזאת ושלא יעבדו בחול המועד גם למותר. והנה היה זה שכרו על ידי מתתיהו בנו, נתקן מועד אחר. כיוון שהוא ביקש להעמיד את החג, את פסח, סוכות, להעמיד אותו על טהרתו, שלא יגידו שלא שומרים גם אם יש לו היתר של דבר העבוד, אז הוא קיבל שבנו יכול היה להוסיף עוד מועד בלוח ישראל. נתקן מועד אחר בפרסום הניסה אף שמילתא, ויש לומר שעל כן נהגו שלא לעשות מלאכה בשביל פרסום הניסה בהדלקת הנרות. סתם דבר נחמד מאוד. אחרי שהחזון איש היה מדליק נרות חנוכה, היה יושב מול החנוכיה חצי שעה. זה הזמן. היה יושב, מסתום הוא לא ישב בתל. אני מוכן לשאר שהוא העלה בדעתו את כל דיני הדלקת המנורה במקדש. אולי גם עניין. בסוד שומרים את הסיפור שמצאו הרבה כתבים בקבלה שלו, אז אולי עשה שם כוונות בקבלה. על כל פנים ישב לשבת יש חג, יש חג, לא עובדים כל זמן שהנרות דולקים, אז יש פה חג. אז מה שיוחנן האבא של מתתיהו הניג שלא יעבדו גם בדבר מותר, בדבר עבוד, זכה בנו שממשיך את היסודות הללו. וכיועץ בזה אתם רואים איך שהוא לקח את כל הדברים. הנה המסקנה היא בסימן חף ג' בראש הטור השני, אחרי כל הדברים הנ"ל, הנה יונעם לחיקך בן יוחנן שמה גרים לשון חנינה. הוא היה חנון והוא חנן את ישראל במועדים, בהרגשות מיוחדות, במינם של הניסחון החשמונאי. עקב אומרים, זה דוגמה של הבני ישכר, איך הוא ביקש לומר, באמת חשוב לנו לדעת, חשוב לנו לדעת מי זה מתתיהו, מי זה יוחנן. אבל כשאתה מתחיל לעיין בזה, אתה רואה שיש פה מסרים. לא לחינם נשתמרו השמות. מרדכי, עובדי, הגמרא שואלת מרדכי בן התורה מנעין. יאיר לא כתוב, כתוב העירינים של ישראל. זאת אומרת, חז"ל גם הרגישו ששמות שמצוינים יש בהם מסרים. אז הוא המשיך את הכיוון הזה ואמר, גם מתתיהו וגם יוחנן יש להם מסרים שהם מבקשים לומר מה היה באישים הללו שגלגלו את הדבר הזה. כיוצא בזה, על כל פעם בכיוון המחשבה, כתוב גם בפרי צדיק של הרב צודק. טוב, פה לא יודעים, זה אדמור שנפטר לפני 114 שנה בתפרי סמך, כתב הרבה ספרים בהלכה, למדן גדול, גם הרבה ספרי הגות. ועל כן הוזכר בתפילה בימי מתתיהו ביוחנן, ולא מצינו בשום נס שיזכירו בימי, רק בפורים שמזכירים בימי מרדכי ואסתר, בפני שהשמות שלהם היו שייכות לנס, כמו שנרמז שמם בתורה, מה שהגמרא אומרת, מרדכי מן התורה מניין, אסתר מן התורה. ואיתה באריזה על סודות על שמם ששייך לנס, וגם שם אין מזכירים מרדכי עם שם אביו, וכאן מזכירים בימי מתתיהו ביוחנן כהן גדול. והטעם בזה שעיקר הנס נעשה על ידי כהניך הקדושים, משורש קדושת אהרון גם כן שהיה שפל בעיניו, וכמו שקראתו חז"ל מה היה, כי מצינו עליו ונאמר אשר יבחר ויקריב שאהרון, ואיתה במדרש אשר בקרבו מי שהקדוש ברוך הוא בחר בו בקרבו, אבל אהרון מצדו ליד המאומה, והוא כן מידת יעקב, אני קורא בדילוגים. ובאותו הדור היה נפש מתתיהו שזכה בשורש לבחינת קדושה זאת, ועל כן נקרא שמו מתתיהו, לשמו של אדם הוא שורש החיים שלו. והוא הביא ראיה מהאבי, כמו שכתוב בספרים הקדושים, ברבע לשבע מתחילה המוזיקה המחאי. אז מישהו ער, אז זה נחמד ללכת לתפילה, מה לך, יש בעיות, הוא הולך לתפילה עם ניגון, אבל מי שישן מסתובב לצד השני וממשיך לישון. אבל אם קורא את השם שלו, אז הוא קם. למה אתה פשוט בספרים? שמטעם זה אדם ניאור משנתו כשקוראים אותו בשמו, מדברים על השורש שלו, אז הוא קם. וזה מורה שם מתתיהו, שמכיר שהכל מתת מיהו, גימל אותיות משם הוויה, שמשם באה השפעה למידת מלכות קבלה. וכן מורה שם יוחנן י' ו' הקדוש ברוך, חנן, והוא גם אותיות מהשם הקדוש. וזה שאמר בן יוחנן, שמורה שבשורש נשמתו היה גם כן בבחינת זו שיקיר. וכמו שמצינו שדרשו במרדכי כולם על שמו נקראו, בן יאיר שיעיר עיניהם של ישראל, והיינו שמרדכי נקרא בן יאיר ששורש נשמתו יאיר, לכן כאן מתתיהו נקרא בן יוחנן ששם שורש נשמתו השם חנן. ומפני שנקרא יוחנן שהכל תלה בשם יתברך, זכה שנעשה על ידו ניסי ניסים, כמו שאמרו חנינה חנניה ניסי ניסים, שכן מורה גם השם חנינה שמכיר שהכל מה שם יתברך, וזה שייכות שהקדים השם יתברך וכו' וכו'. הקטע שאחרי זה, עניין שמצינו בגמרא, בני אדם הבאים משם לכאן, זה אופייני לדרך חשיבה שלו. הגמרא נותנת דוגמה לגבי חילופי שמות. אז בני אדם באים משם לכאן, מארץ ישראל מבבל, שמו יוסף וקוראים לו יוחנן. יוחנן וקוראים לו יוסף. וכבר דקדקנו, למה תפסו דווקא חילוף בין יוחנן ליוסף? ובאמת שם יוסף מורגל למשל, מפני שכל ישראל נקראים על שם שארית יוסף. ועל כן נקטו בגמרא יוסף בן שמעון. שני יוסף בן שמעון, אז הדגנו הוא גם בביטוי הזה למה הוא קיים. ועל כן נקד בגמרא יוסף בן שמעון, אבל מה טבעו להחליפו ביוחנן? אך על פי אמור ייתכן, שם יוסף מורה שמחבב עמל עצמו, ויוחנן מורה שמכיר שהכל מה שם יתברך, הוא כמו בחינת דוד, ועל זה מורה שם יוחנן, וכמו שברנו. יוצא לנו מזה, תראו מה מעמיק בה, חילופין הללו בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. השמות צריכים להעמיד אותם על דיוקם, מי היו גיבורי היום בגיבורי הימים הללו, בימי מתתיהו ויוחנן. ואז מתברר לנו, כשהרב קוק הגיע לאמריקה במשלחת של הרבנים להתרים לטובת הישיבות, אז הסתרך תור גדול בשעות הקבלה, וכל מיני יהודים, בקשות, סיפורים, זה היה גדוש מאוד. בין אלה שבאו היה יהודי בשם אברהם שויר, והוא נכנס, הרב זיהה אותו, הם היו חברותה בחדר, אבל בהקדמה של החדר, ילדים לפני גיל 6, והוא הזכיר לו, הוא אמר לו כן, הוא זוכר אותו. הוא כתב אחר כך זיכרונות, שהם ישבו בבית מדרש מאוחר בלילה ולמדו. אגב, היה קר מאוד, ופתח את הדלת גוי אחד אבוש באדרת גדולה, והוא היה כולו לבן מהשלג, ובית המדרש היה מוסק. אז הוא אומר, הוא ראה את שני הילדים האלה, אמר, טוב שיש להם הקדוש ברוך הוא של אלוה של היהודים, יש לו שני ילדים חמודים כאלה שלומדים תורה בקור. אבל אז הוא סיפר לו שאחר כך הרב קוק בתור ילד היה עושה תיקון חצות והיה בוכה. אז הוא שאל אותו, מה אתה בוכה? אז הוא אומר, חורבן בית המקדש. הוא אומר, גם אני מריז ואני לא כל כך בוכה. אמר לו הרב קוק, אבל אני כהן ילד. אז הוא הזכיר לו שהוא אמר שהוא מרגיש שצער החורבן יותר. בימי יוחנן, בימי מתתיהו ביוחנן כהן גדול, אז כמובן שהקנאות של מתתיהו גם כנראה בגלל החותם שנשתר בסיפור, זה הסיפור של יהודית, אבל בעיקרון מפני שבאמת הם היו מופקדים על, על תארת המקדש. אז כשגרה מה שגרה שם במודיעין וכתוצאה באה כל זה, זה היה מפני ששם הייתה רגישות גדולה יותר. מה שעולה לנו מזה, אחרי שאתה מעמיד את הדבר על דיוקו, אז עולה לך מזה למה הייתה הרגישות הזאת, כי הוא הרגיש את המתתיה, הוא הרגיש את המתן, הוא הרגיש את המתנה של שיבת ציון, והרגיש איך כל הסיפור הזה עומד כאן להיעלם כלאחר יד, כמו שבאמת הייתה המדיניות של אנטיוכוס, והוא עשה את זה מטעמים לאומיים שלו, לתת פרצוף אחד לכל העמים ולכל הכיתות, שאמורים היו להיות תחת המלוכה הזאת, אחרי שאלכסנדר מוקדון מת באופן פתאומי. אז הוא רצה להתיך את כולם לתרבות אחת. בא הכהנים האלה, זו הייתה תופעה שעד אז לא הייתה קיימת בתולדות. הפעם הראשונה שאנשים מסרו את נפשם בשביל אמונה, זה הייתה בימי החשמונים, בתולדות העולם. אז לא הבינו, מחליפים את האליל הזה, מחליפים את האליל הזה וכו'. פתאום מתברר, ולכן אנטיוכוס בהתחלה לא הבין על מה מדברים, הוא לא הבין על מה המלחמה. מה אכפת עד רבת? תהיה תרבות מערבית של אז וכו' וכו'. זה השתמר בשמורת הטבע הכהנית. מה שנתחדש בו, שאחרי שאתה מעמיד את הדבר על דיוקו, יוחנן, מתתיהו, הבן, האבא, חשמונאי, מה זה? הם כולם כאלה שמופקדים, שהשם שלהם גם מציין גם את החנינה, גם את המתנה, וגם את האחריות של השמירה של הדבר הזה. וזה איכשהו משתלשל מאבא. בימי מתתיהו יוחנן הגדול, חשמונאי הוא בניו. מה זה חשמונאי הוא בניו? לפני הרבה שנים סיפר לי הרב נריה הזקן, כי הוא היה צעיר והיה ציר באחד הקונגרסים, אז ישבו אנשי המזרחי, הפועל המזרחי, שהיו תמיד נרדפים על ידי החילונים, והוא, הרב נריה תיאר לפניהם שהוא רוצה להקים ישיבות וכו' וכו' וכו', והוא רוצה תקציבים, והוא מדבר בשם המסורת. אמר לו דוד רמז, דוד רמז היה מפייניק אבל מהודר, אבל היה לו עוד ריח, אז הוא זרק לו ביידיש, ואיפה הילדים שלכם? ואמר נריה, סיים את הסיפור ואומר לי, וכבשנו פנינו בקרקע מפני שהוא צדק. כי הרגישו איך הילדים מתחנכים לתורה ואחר כך נושרים. אז כשהוא אומר, כן, אתם מדברים בשם ההורים שלהם, אני מסכים איתך, ההורים, המסורת היהודית, אבל אין להם שך. אבוי זנר, קינדר, איפה הילדים שלכם? זה היה אחד הדברים שגם להחלטה מוכחים. חשמונאי הוא בניו, חשמונאי כבר זקנים. אז נכון שהזקנים הללו יש להם מסורת, יש להם מסורת של מתתיה, של מתן, יש להם מסורת של חנינה, יש להם מסורת של חדש מועדים, יוחנן כהן גדול ביטל הודעת מעשר, ביטל את המעוררים, וכל הדברים הללו תוקנו אחר כך על ידי הדבר הזה. אבל שיהיה גם הבנים, מתתיהו קיבל את המתנה וירד מהבמה, הילדים הללו ממשיכים. ביום בחנוכה בשנה השנייה של הישיבה בתפשין חפתת, אז הזמנו למסיבת חנוכה את יגאל ידין. יגאל ידין היה רמטכ"ל, יגאל ידין היה ארכיאולוג הגדול, הגיע לפה. הוא סיפר על התפילין שהוא מצא בקומראן, והוא שיתף את הציבור בחוויות שלו. אני חושב שזה בספר הביקורים של האורחים, הוא גם כתב כמה דברים על להרצות בסביבה של ארמון החשמונאים שפה בסביב, כי הוא הניח זה אי פה שם אולי. אז הוא התפעל, הוא אומר, הרמב״ם היה פנומן. מה יש? הוא למד את התפילין של קומראן, למד את הסוגיה במנחות, ואחר כך ראה איך הרמב״ם סיכם את זה כל כך יפה בהלכות תפילין. אז זה היה גבוכה. אבל אז היו הדיבורים עם יהודה יקום האחים שלו. הציבור שאיתו אפשר יהיה לדבר בשפה הכי ברורה זה ההסדר. כי זה מה שהם עשו. הם למדו בהלכה, הם דקדקו בהלכה כפי שיש כמה ראיות מחשמונאים, הם עסקו בתורה, זידים ביד עוסקי תורתך, והם נלחמו. יגאל ידין נפגש בפעם הראשונה עם הציבור הזה, זה היה בתחילת הדרך. אמר, זה הדגם, זה חשמונאי ובניו. החשמונאי ובניו זה שאתה באיזה מקום שהוא מרגיש שאתה משתייך לציבור הזה, שאתה ממשיך בפשטות, אתה ממשיך את אותה שרשרת. זה מתן שהקדוש ברוך הוא נותן, זה חנינה שהוא נותן, זה גם תפילה וגם בקשה וגם ציפייה שהשרשרת הזאת חשמונאי ובניו יישאר גם לדורות הבאים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.